חשוב.
חרדה.
תרשין.
דרשין כולה.
ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם זה קונים לי.
טוב.
בואו תעשה לי גם כוס.
אמרנו רבותיי.
זהו טוב.
חינוך זה להתחיל. למה? כי גם בחינוך ילדים, ולא נעים להגיד גם בחינוך עצמנו, ההתחלה היא הקובעת ביותר. כל אחד יגיד לך שכשאתה לוקח עץ והעץ טרי, תכוון אותו לאיפה שתכוון אותו, הוא יגדל, הוא יזרום, הוא יתפתח בדיוק לכיוון ההוא. אבל ברגע שאתה לוקח עץ זקן, בן 80, נסה לנתב אותו, אין מצב בכלל שתצליח. סיפרתי לכם פעם על המחקר שראיתי בעיניי, זה היה בטלוויזיה. אני זוכר מחקר שעשו, לקחו טבע שלמה, אקווריום גדול, חיסו אותו באלומיניום וציפוי כסף, והשאירו רק חור אחד קטן. חור אחד קטן של אור מבחוץ, הכל לא בזכוכית, לא נגעו בזכוכית. והקרינו אור מהצד של החור הזה, בסדר? ושתלו בפנים זרע. אתה רואה שהזרע גדל בול לכיוון האור. אחרי שבועיים סתמו את החור הזה, פתחו חור כאן מימין. אתה רואה העץ עשה ככה, גדל לשם. שינו אותו, מדהים, אחרי כמה זמן, אתה רואה, פתחו את האקווריום, לא יומה, אתה רואה, צמח מתוסבך. אני ראיתי בעיניים, צמח מדהים, צמח גדול, מתוסבך לעלותים. למה? כי הוא הולך אחרי האור, עכשיו הוא רך. את הפעולה הזאת, קרקסו אותו בתוך הדבר הזה, למה? כי הוא היה רך. תנסה לעשות דבר כזה לעץ תהנה פה, לא משבר, עד תוך שנייה. וזה בדיוק הבעיה בחינוך. שלפעמים אנחנו מחנכים, אבל מאוחר מדי. וכשזה מאוחר מדי, אנחנו מנסים לחנך, אבל אנחנו שוברים. אנחנו נגיע עוד מעט. זה יפה מאוד. אבל אני מדבר איתך ומנסה לחנך. אני אתן לך דוגמה, אתה יודע מה? הכי פשוטה שיש. עזרה בבית. אני רוצה לחנך את הילדים שלי שיעזרו בבית. איך אני מחנך אותם? מגיל צעיר, שיחנכו פה, שם, אתה מגיע לגיל מסוים, גש לפח זבל, זרוק את הזבל. למה? תתרגל, זה מה שאתה מסוגל לעשות עכשיו, זה מה שאתה עושה. שלב ראשון, תלווה, הוא לא מסוגל ללכת לפח זבל, לך עם אחיך הגדול, אתה תחזיק את הבקבוק כל הארק. בקבוק כל הארק, אתה יכול לסחוב, תלך איתו, ועד שיגיע, לאט לאט הוא נכנס לנוהל הזה, זה לא נראה לו קשה, זה נראה לו טבעי, זה נראה לו בסדר, הוא זורם לתוך זה, הוא לא יסתבך עם זה. אבל אם אתה תחכה, ואם אתה את הנעליים, תצחצח לילד ותכבס לו את הבגדים. הוא לא יקלב את הפחד המה לצ'יפס. אמא שמכינה אוכל, זה אומר מאלף עטף. היא קונה את המוצרים, היא סוחבת אותם, היא מביאה אותם הביתה, היא מוציאה אותם מהמקרר, היא מקלפת אותם, היא חותכת אותם, היא מבשלת אותם. למה? אנחנו כל חופש יש לנו קייטנה שנקראת קייטנת מבושלת. מה הכוונה קייטנה מבושלת? כל ילד, זהו, חשבתי על זה. כל ילד מבשל. תורו עכשיו, היום, תורו של צחי לבשל. כמובן שצחי יבשל. מה שצחי אוהב.
בבית.
צחי, מה אתה אוהב הכי הרבה לאכול? אבא, אני אוהב הכי הרבה צ'יפס. אז א', אתה נותן לבן אדם, אתה נותן לבן אדם את הפינוק שלו. יעני, את המאכל שהוא הכי הרבה אוהב, תחשוב אתה מה אתה אוהב. אבא, אני אוהב צ'יפס, חינה ופיטה. אין בעיה. גש למכולת, תקנה פיטות, מה שהוא אוהב.
אה,
אתה אומר פיטה למזין. יפה. לא, כל הקטע אצלנו זה לא הזמנות, זה קני, זה הבישול, זה ההכנה. אז הבן אדם הולך, מביא פיטות. לוקח את הפחד, תלוי בגיל, הולך קונה את הפחד אדמה, הולך, אם את הפחד אדמה בבית, אני לא יעלה אותו למכולת, כן, אין לי עניין עכשיו לתפור אותו. זה הבן אדם, מקלף את הפחד אדמה, נכון, הוא חצי מהפחד אדמה הוא זורק, כאילו, כי הוא מקלף ועוד מקלף, אתה יודע, הכל זה נקודה, אז הוא מוריד, יש לזה נקודה, אז הוא מוריד פס, אתה מבין, בסדר, אז אם אתה לידו, אתה לידת פה, לידת ליד, הבן אדם, תאמין לי, היום יכולים לקלף את זה, וזה עוזר מאוד אחרי זה בבית, וזה עוזר, נדבר עוד רגע. תכלס, הבן אדם מקלף את כל מה שצריך לקלף, הבן אדם חותך, אם יודע לחתוך חותך, לא יודע לחתוך מלמדים אותו, ואחרי שמלמדים אותו הוא זורם עם זה, זה יצא יותר עקום ממה שרגיל, אז מה, זה יצא יותר עבה ממה שרגיל, אז מה, ככה זה, נו, עכשיו שים את השמן, עכשיו תדליק את האש, עכשיו זה, עכשיו תעמוד כאן, תכין בינתיים, כשזה מתאגן, בינתיים תכין את הנייר, תכין את ה... כאילו, יעני, תפוס ראש, יעני, אחי, אתה אחראי עכשיו על הארוחה.
אחרי זה...
בגלל זה אתה שותה עכשיו קולה, תמיד. אחי, אנחנו כשהיינו ילדים, בפסח זה היה לנו, כל ילד היה לו סיר קטן, והיה מבשל בו כל מה שהוא רוצה. בפסח, כי היה מותר להעביר מאש לאש, זו הייתה השמחה שלנו. עד היום אני לא שוכח את זה. עד היום אני לא שוכח את זה. זה אחד מהשמחות הגדולות. אני לא יודע את זה. תלוי... לא ייתן לי לעזר לחתוך לבד. תלוי למי. תלוי לאיזה ילד. לא, תלוי לאיזה ילד, תלוי בגיל, אני מעריך. יש ילד שאני לא נותן לו להתקרב לזה. מה? לא, תראה, אני... תראה, גם אין לך, זה לא סכין יפני. אתה עומד לידו, אתה רואה, שלב ראשון הוא רק מקלף למשל, למשל אלעזר, מקלף ביצים, זמין לשבת. אז הוא לא יודע עכשיו לעשות דברים, את לאט מתקדם עם זה, ידע עוד דברים. וכן על זה הדרך, אתה מרוויח, מה אתה מרוויח? זה הופך להיות סיפוק לילד. הילד יודע מה להכין, אני אוהב מטבוחה, יאללה אבא, עכשיו מה עושים, גרדים עושים זה, מה עושים? הילד יצר יצירה, ואז אתה גם נותן לו את הצ'ופר, הוא זה שמחלק את האוכל. דרך אגב, זה אחד מהיסודות גם בחינוך, לתת לילד את ההסתכלות של ההורים. ברגע שהוא מחלק, מה קורה? משגעים אותו. כמו שהילד משגע את אמא. ועכשיו הוא עומד כאבא קטן, והוא משתגע מזה שמשגעים אותו. אז הוא מתחיל את עצמי עליהם, והם משגעים אותי. עכשיו הוא קלט איך זה לעמוד בצד השני. מחר כשהוא יחזור להיות ילד, הוא יחזור ילד אחר. זה לא תוך שנייה כל מה שאני אומר, אבל תפיסה, מתחילה להשתנות התפיסה, כמו ילד ששטף את הבית, התייחס לניקיון הבית אחרת, מאשר ילד ששיחק בחוץ, אמא שהוא שטפה, והוא נכנס לבוצה, אמא! ואז אבא, בח, מה? אני קצת כל אחד לפי השיטה שלו. אתה מבין? למה? כי הוא לא יודע מה זה שטיפה, מה? אז אמא נכנס פה את הרצפה בכמה מים, כאילו, מה בגדיל? הרי לפני דקה גם נכנסתי, היא לא צעקה עליי. אז למה שתצעק? הוא לא קולט, בוא, מישהו טרח וזיהה כדי שהבית יהיה משופצר לשבת. כן.
איך גורמים, כאילו, לילד לאהוב את זה, או כאילו, מצד שני, יגיד, וואלה, לא רוצה לעשות פייס, אני מבשל לכולם, או אני שותף לכולם.
יפה מאוד. אם מתחילים בגיל של מאור, אז הילד מרגיש שהוא פרייר.
הוא רוצה להתחיל כאן בצי מאור.
לא בטוח שזה לא מסוכן לו. קיצור, אז אני בדיוק את זה עכשיו אומר לך, בדיוק אני אומר לך. לצערי הרב יש קרובת משפחה שלנו, שהילדים שלה בני 20, שני הילדים שלה בני 20, כלום הם לא עושים בבית. א', האישה הזאת מסכנה, כי הם לא עוזרים לה, וזה קשה מאוד. אני אומר לך, ביום שישי, אתה יודע כמה אתה נעזר בילדים? אני גם נעזרו בי כשאני הייתי קטן, וזה מכניס את הבית לשותפות. כולם שותפים כאן. אתה שווה בזכויות, אתה שווה גם, אני קניתי לך ממתקים, כן, קניתי לך בגדים, כן, מה אתה עכשיו פה, אתה עכשיו הפנדי, מה, כולנו עבדים שלך ואתה פה לבד? אז אם אתה יכול לעזור, תארגן אתה את החדר שלך, אתה תארגן את זה, אתה לספור את הזבל, אתה הלך לקנות ביצים, קטון ביצים, כל אחד עושה משהו. עכשיו בינתיים שאני עושה את ההוא, הוא מקלב את הפחי אדמה. בינתיים שהיא מגרדת את הביצים, ההוא עושה את... כל אחד עושה, ואז כאילו זה יוצא. עכשיו, אני עכשיו אומר לך עכשיו כאילו איזה אידיאל. לא תמיד האידיאל הזה מתממש, כן? צריך לדעת, עוד כלל בחינוך. לדעת שלפעמים זה לוקח, וכשאתה מדליק את החנוכיה, לא תמיד דולק מיד. לפעמים זה לוקח זמן. האם זה לוקח זמן עד שזה נתפס, חזק, אתה צריך עוד ועוד ועוד, אנחנו נדבר על זה עוד רגע. אז אדם צריך לדעת בחינוך, כמו שאמרנו, העניין הזה של לחנוך, להכניס אותו לפעולה, להרגיש את השייכות. ככל שהוא קטן יותר, כך זה טוב יותר. כמו שזה בעזרה בבית, אז אני, אצלנו בבית, זה ליגה, זה ליגה, למה? כי אתה נותן לו צ'ופרים. א', תבחר איזה אוכל שאתה רוצה. מה, לא כיף לך? כל הזמן אמא מכינה אוכל שאני לא רוצה, תמיד הילדים הרי זה, תמיד זה האוכל שהוא לא אוהב. למה? כי בימים שזה אוכל שהוא אוהב, הוא לא סופר אותם. הוא סופר רק את הימים שהוא לא אוהב. אז הוא תמיד לא, הנה עכשיו יש לך אוכל מה שאתה אוהב, מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה אתה מבשל, זה כיף, ראשון. דבר שני, הוא מקבל המון מחמאות. דבר שלישי, הוא אחראי על החלוקה, הוא כבר נהיה בעל הבית. אתה חייב, אז אני הבאתי לך מספיק, בוא שם, תבין. כבוד, ככה. תבין, הם רוצים את זה יותר, הם רוצים לחפשים את זה, כדי שתיתן להם עוד יותר לפעם הבאה. עכשיו, אם אתה מתחיל איתם בגיל צעיר, כשהם יגיעו לגיל מבוגר, זה כבר ייכנס להם בדם. אז דרך אגב, אז גם אם זה לא יהיה נוח לו, אבל הוא כבר יתרגל בזה. זה שונה מאשר בן אדם שאתה מנסה בגיל 17 להכניס אותו, בוא תעזור לאמא, אמא אין לי כוח. כי באמת אין לו כוח. אתה מבין? עכשיו, שלא תבין, הרבה פעמים הילד הקטן גם יגיד לך אין לי כוח. בסדר, כי הדור שלנו הוא דור בלי כוח. אז אתה צריך להכניס לו בראש, יש כוח. אתה לא צריך שיהיה לך כוח, אתה צריך לזרוק את זה לזה. כוח זה נושא אחר עכשיו. לא, זה עזוב. אמא, אני לא רוצה. בסדר, לא ביקש לך שתרצה. ביקש לך שתזרוק את הזבל. כאילו, לא רוצה להשתלט לך על הרצון, לא רוצה כלום. שום דבר, רק את השקית הזאת של הזבל. זה תיקע על הזבל. זהו. שום דבר לא. לא שתשמח, לא שתרקוד, כלום. זה לזבל. פשוט. ברגע שאתה מרגיל את הילד ככה, הוא מבין שיש דברים שהם חיוב. ברגע שילד גדל בבית שיש בו חובות, הוא יודע להעריך דברים. ילד שגדל בבית שיש בו רק זכויות, לא יודע להעריך. זה זבל של הדור שלנו, אני משתגע מזה כל הזמן מחדש. אנחנו דור מלא במנעמים. צ'ופרים, תן לילד בזמן איכות, זמן... כלום, שום דבר אתה לא נותן לילד. הילד גדל כמו בהמה. למה? פשוט רק יונק ויונק ויונק. עשית משהו בבית? היית רחת משהו למען הבית? אפס. אפס עבודה. אפס עבודה, דרך אגב, זה אפס קשר. לכן אל תתפלא שאין לו קשר לבית. יש לו קשר. שנים, כל זמן שהבית תפתף לו. כל הזמן של העתינים של הפרה יספקו את הסחורה, אני אוהב לך אבא, כפר אתה אבא הכי טוב בעולם. שים לב הרבה פעמים, ליקוקים מליקוקים שונים. אז שים לב ליקוקים מליקוקים שונים, שהרבה פעמים, אבא, איזה אבא עשר אתה, ואבא לא מבין שהשיפוט מוכן לו עוד רגע, אתה מבין? אבא איזה עשר, אבא אתה שומע? אין לנו טיול מחר. כן, אבל עכשיו אבא נהנה. עכשיו מה, אתה רוצה את זה אחד, אבא גבר. אם אני אבא גבר, אתה יודע מה כך. לא אתה יודע מה כך, אני לא אמרתי אל תיקח, לא אמרתי אל תיתן לו. אבל שתבין שזה מתחיל מזה שהילד צריך שיהיה לו חובות. אמרתי, פעם אחת בא אליי בן אדם בן 40 פלוס, בן 40 פלוס, תחיל לבכות לי. תחיל לבכות לי, אומר לי, אני לא מבין מה קורה, אני לא מבין, נתתי לבן שלי מה שהוא רוצה. כל מה שהוא רוצה נתתי לו, הכל. ביקש את זה, קניתי לו, ביקש את זה, הכל לפי ההתקדמות. בהתחלה קורקינט אחרי זה, מכונית קניתי לו, מה שהוא לא רוצה, והיום הוא בועד בי. למה? למה? אמרתי לו, ככה, ככה. אמרתי לו, כן, בגלל מה שסיפרת. כי אתה הקשת את הקושייה, איך למרות כל זה, זה קרה, נכון? זו השאלה שלך בעצם. התשובה היא, זה לא איך למרות כל זה, זה בגלל כל זה. אתה יצרת את המציאות הזאת, הוא לא מעריך אותך, הוא לא אוהב אותך. אין לו, הוא לא השקיע בך כלום. הוא לא השקיע בך כלום, זה דבר מדהים. לכאורה נראה שאימא שמשעבדת במרכאות, חס ושלום על הביטוי הקשה, אימא שמשעבדת את הילדים שלה, היא בסוף מטיבה איתם יותר. למה? כי הם קשורים אליה. ברגע שהם קשורים, קשורים לבית, הם קשורים, ודרך אגב, אתה גם מכין אותם לחיים. מכין אותם לחיים שבעזרת השם יהיה להם כוח להשקיע, ולא כמו הפדלאות של היום, דו, הבן אדם מתחתן, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות, אחי, הוא קורס. אבל אחד, כמוני, שגדל בבית שיש בו 8 נפשות, וכשאתה שוטף כלים, אתה שוטף כלים, הררי כלים. אז כשאתה מתחתן, אחי, ונתחה, זה ליגת האלופות. מה, זה שתי צלעות וכל. אין בו כלום. אז זה בקטנה הכל. מה, גיוס? מה הגיוס? שתי חולצות, אין לך כלום.
כל יום.
מה כל יום?
אני בתורנות של 8 אנשים.
אתה עובד לפי תורנות, אבל לפעמים יש דברים שהם לא תורנות, הם שלך קבוע, נגיד, לדוגמה. הבנת? נגיד השטיפה, תלוי כל בית איך זה מסתדר. והיום יש להם הכל וכלום. וזה מדויק, כי זה חוזר בכל המקומות, לצערנו הרב. אז זה הדבר הראשון, רבותיי, בהגדרה של השם חנוכה. עצם ההגדרה של חנוכה, להכניס את הילדים, להיות שותפים. דרך אגב, זה נכון גם לגבי תורה. זה נכון גם לגבי תורה. תכניס את הילד להיות שותף בתורה. תשתף אותו בתורה. איך תשתף אותו בתורה? אני אתן לך דוגמה איך הורסים ילד. אתה רוצה לדעת איך הורסים ילד? אני אלמד אותך. ילד חוזר לך מהגן. אתה עכשיו מה שמעסיק אותך כרגע, בלי לבזות אותך או אותי, מה שמעסיק אותך כרגע זה המשכנתה. ובדיוק שקיבלת מכתב מהעירייה לגבי הביוב שעלה ב-50 שקל, זה מתחיל להרגיז אותך, כי העירייה הזאת ממש לא מתחשבת. לא באמת, זה ממש מתחיל להרגיז אותך והכל, ובדיוק נופל עליך המטומטם הקטן הזה, שנכנס עכשיו מהגן ואומר, אבא, למדנו על לבן הארמי, על דין לבן הארמי, תעוף לי עכשיו מהעיניים. לבן הארמי, ועכשיו, אני יודע הכל על לבן הארמי, ואני אספר לך גם לבן, כן, אני יודע על לבן הארמי, חלאס, יימח שמו, יאללה, תמשיך. למה? כי אתה אין לך כוח. אין לך כוח להקשיב לשטויות שלו. אני בכוונה משתמש במילים בוטות, כי לצערי הרב זה בדיוק התפיסה. מה הוא כבר יכול להגיד לי? אבל סליחה, מי ביקש לך שהוא יגיד לך? וכי הילד מדבר עכשיו כדי לחדש לך משהו? לא, אתה לא קולט שהמשחק הוא הפוך? אתה צריך לשמוע אותו ולסבול במחאות, אבל אם אתה גאון אתה גם תהנה מזה, כי אתה נהנה לראות את הילד שלך מתפתח. אז אם אפילו תגיד לי שאתה סובל, מצווה עליך לסבול עכשיו ולהקשיב לילד, מה אתה אומר? איזה, לא, למה, ומה אמר לו? יעקב, וואו, והוא מתלהב, כולו עכשיו הוא נדלק, הוא בטוח שאתה מפגר, אני, אתה לא יודע כלום. ולפעמים הכי מציג זה, לראות אותו נכנס לאקסטאזה, הוא קולט עכשיו שהוא המספר ואתה לא יודע כלום. עד שהוא נתקע. ואז כשהוא נתקע, אז הוא אומר, ואז הוא אמר, יענו, יודע, בסתר ליבו יודע, אתה יודע. אבל הוא מתלהב מהסיפור, כאן, אתה מבין. הוא כולו דלוק, ואז שהוא נתקע. מה הוא אמר? הוא ממשיך, יעני, אחרי שעזרת לו, אם היה לו כאילו, יעני, שכן, הוא אומר, בואי, אתה נורמלי, אם אתה יודע, אבל למה שאני, נגיד היום, אני לא הייתי ממשיך את הסיפור. אם הייתי מספר סיפור, והייתי, רגע, מה עכשיו? אז הוא אומר לי, נו, זה היה ש... אז מה הטעם שאני כבר אספר? אתה מכיר את הסיפור. אז זה טעם שאני אספר, לא, אצוין את זה. זאת אומרת, מה יש אצלו? זה לא ידע, מה זה? חוויה. תן לו לחוות את החוויה. תן לו לחוות, אני, אתם רוצים לשמוע סיפור אמיתי. לפני 36 שנה, בסדר? ילד קטן חוזר מהגן. יום שישי. יום שישי אצל מרוקאים זה יום שאסור לדבר בו. אתה מדבר, אתה חייב לסביר. הם לא מזעקים. יש לחץ, האיש, הבת המלכה בפתח, ויש מלא תבשילים להכין, מלא עבודות, ערוץ, סלט, הכל באקסטאזה, אתה מבין? כל הבית כמרקחה. ואני בא, אני עד היום זוכרת, אני יורד למחסן, מגיע מהגן, חוזר לאמא שלי ומספר לה פרשת שבוע. אמא שלי באמצע הכביסה, אבל הכביסה היא שנה. הכביסה היא שנה, זה אומר, בלי חולת כביסה. זה אומר לחבס, אחי. זה אומר לחבס, ואמא שלי אומרת, כן. מה למדתם? מה אתה אומר? איזה יופי, כן. אז עד היום אני זוכר את זה. למה עד היום אני זוכר את זה? כי הקשיבו לי. אם הקשיבו לך, סימן שאתה חשוב. אם אתה חשוב, שווה להשקיע. אבל אם כן, 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 נו, כן, כן, אז אני, זה מה לא תספר לך יותר. מחר, כשתרצה שהוא יספר לך, לא תספר לך. אני כן לא חבר שלך. כי אתה לא יודע להקשיב. אז זה כמו שאמרנו, לדעת להכניס את הילד. גם עבודות הבית זה הדברים הקטנים. עבודות הבית אין לנו מטרה, לא ילדנו ילדים כדי שיהיו שפחות ועבדים שלנו. אוי ואבוי למי שלומד את זה, אנחנו נראה את זה בהמשך. אוי ואבוי למי שתופס את התפיסה הזאת. למה, למה בהמשך? עכשיו אני אגיד לכם בהמשך, בסוף לא נגיע לזה. כן, אני רוצה...
אם אני צריך להוציא איזשהו... לסיים איזשהו משהו דחוף. בדיוק ירד חוזר בה, רוצה לעשות משהו, לספר איזה משהו. אז אני לא שייך להגיד לו, חכה עוד מהספר את זה, או לצחק אותה בחצי
עוד כאילו.
איזה חצי
עוד
להקשיב? כלומר, מה עושים באותה שנייה?
תראה, אתה שואל את שאלת המיליון דולר, אתה שואל את השאלה המדויקת. בשאלה המדויקת אף פעם התשובה ועד כמה הילד היה לחוץ לספר, ועד כמה אי אפשר לדחות את זה בשנייה, אם אתה באמת יודע שזה פיקוח נפש וזה, אז אתה לא תעשה, אז אתה לא תקשיב לילד, ותאמין לי שאתה לא תרוס לו את הנפש. למה? כי מקרים כאלה יש אחת ל... והילד יודע שתמיד אבל מקשיב לו, קרה פעם אחת לא הקשבת לו, לא יקרה כלום, הוא לא ימות. אני מבטיח לך שהוא לא ימות. אבל אם כל פעם שהילד בא, יש לך משהו חשוב לעשות, סימן שאתה דפוק. משהו פה בעיה. לא ייתכן מצב בבית נורמלי, שכל פעם שהילד בא לספר הסיפור, תמיד אין לך זמן. עכשיו אין לי זמן, תבוא מחר, אני בעזרת, אני מבטיח לך שאני, יום יבוא ואני אקשיב לך. בסדר, אז יום יבוא גם אני לא אצטרכה עליך. אתה מבין? עכשיו, בוא, הנרות הללו קודשם. הנרות הללו קודשם, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, כמו שאמרתי מקודם, אסור לנו להשתמש, אסור לנו להשתמש בילדים שלנו לצורכנו. הילדים שלנו, אנחנו מופקדים על הנשמה שלהם. זה שאתה גדול והם קטנים, זה לא אומר שאתה משתלט עליהם. זה אומר שאני כרגע אחראי על חינוכם. זה רק צריך להלחיץ אותי ולדעת להשתדל כמה שיותר להיות טוב יותר. לא, לא חס ושלום להשתלט עליהם. יש את הסיפור המפורסם. על הרב עובדיה, זה הסיפור המפורסם שכשהוא למד תורה בישיבה, אבא שלו היה עובד בחנות, היה לו חנות, ואז הוא נאלץ, היה לו לחץ עבודה וזה, קרא לרב עובדיה שיבוא לעזור לו.
איזה ישיבה היה?
פורת יוסף. פורת יוסף בירושלים. היא נחרבה בהפצצות, זה מה? לא, זה על שם עשיר מבבל. עשיר מבבל שהתייעץ עם הרב בן איש חי מה לעשות בכסף שלו, הוא עשיר אדיר. והוא אמר לו, קצת לא, הבן איש חי נפטר לפני 100 שנה. העשיר הזה חי בדור של הבן איש חי, אז הוא התייעץ איתו, ואז הוא סיים את הסיפור שלו. בקיצור, הוא תרב, הוא כמעט קנה את מערת המסק חברון. הוא כמעט קנה את חברון העשיר הזה. אבל השלטון הטורקי ביטל את הקנייה, אז הוא התייעץ, הוא קנה בסוף איזה בית שם, אבל לא זה, הוא התייעץ איתו, הוא אמר לו לבנות ישיבה בירושלים, ואז הוא קרא לה פורת יוסף, על שמו. פורת יוסף. בקיצור, לא, פורת זה כאילו יוסף, בן פורת יוסף, בן פורת על העין, אז הוא השם שלו יוסף, אז פורת, בסדר? יאללה, בקיצור, אז הוא למד בישיבה שם. יום אחד אבא שלו בא ואומר לו, אחי, אני צריך את העזרה שלך, אין לי ברירה, אני לא יכול לעבוד. טוב, כיבוד הורים, עזב את הישיבה, הלך. עזב את הישיבה, הלך, יום, יומיים, שלוש, ראש הישיבה, בעזרת עתיה, מזהה שהרב עובדיה לא נמצא. הרב עובדיה, אני אומר הרב עובדיה, זה בחור, כן? לא... הוא אומר, לא הגיע. מה לא הגיע? איפה הוא? איפה הוא? ככה? לקח איתו את אחד מגדולי הרבנים המקובלים. בתוך ישיבת פורת יוסף הייתה ישיבה למקובלים. בתוך הישיבה עצמה. ראש הישיבה למקובלים היה רבי אפרים כהן. אביו של הרב שלמה כהן, הרב שלום כהן, שהוא היום ראש הישיבה, ראש ישיבת פורת יוסף. קיצור, קרא לו. אמרו לו, בוא נלך. הלכו לחנות של אבא, תפסו ארגז, השכיבו אותו על הצד, ישבו עליו. אמרו לו, שלום עליכם. אני שלום עליכם, מה זכיתי, כבוד הרבנים הגיעו אליי לחנות, מה צריכים, אני אביא לכם עד הבית. מה אתם מדברים? אמרו, אנחנו לא צריכים כלום, אנחנו צריכים את חכם עובדיה. צריכים את הבן שלך. אמרו, מה צריכים את הבן שלך? אבל אני צריך אותו פה לעבודה, אני לא יכול בלי זה, אין לי פרנסה, אנשים פה, אנשים שם. אמר לו רבי עזרא, תהיה, עכשיו אני מוריד את הגלימה. קם, הוריד את הגלימה, אמר לו, בבקשה, אני אעזור לך. התורה של הבן שלך יותר חשובה מהלימוד תורה שלי. אני אעזור לך, ואתה את רבי עובדיה תשלח לישיבה. הוא התבזה, אמר, אתה תגיד לו, תרים ארגזים, וזה, מה טוב טוב, זה אין בריאה, אין בריאה. תאר לך שלא היה מצליח רבי עזרא עטיה להוציא. יש לנו ירקן היום זקן, בן 80, ירקן חזק, בשבונה, בן אדם מבין במלפונים, הוא יודע בדיוק כמה זמן, מה, זה, יצא במקום זה הרב עובדיה. למה? כי ידעו שהילדים האלה, או הנרות הללו, קודשים. אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. מה הכוונה? ליהנות מאורם. היה, לא זוכר מה היה בדיוק הפרטים של הסיפור באיזה אמא אחת, אמא אחת הכוונה אשתו של הרב זילברשטיין, או אמא שלה אשתו של הרב אליאשיב שיבדך, שהיו לה ילדים, לא יודע מה, ואמרו אולי הם יבואו, אולי הם יבואו, היא אמרה לא, אני מעדיפה שהם יישארו, יבוא יום ואני אצטרך את העזרה שלהם, היום אני לא רוצה את העזרה שלהם, היום שהם ילמדו, היום שהם ילמדו תורה, אני אעשה את העבודות הקשות, ובעזרת השם אחרי 120 אני אזדקק לטובות שלהם. אתה מבין? אמא כזאת יודעת מה זה הנירות הללו קודש. אז יודעת איך להתייחס אליהם. בוא נחזור חזרה, זה קפצנו בגלל מעל 20 אמה. רבותיי, מעל 20 אמה נר חנוכה פסול. למה? אנחנו לא לומדים הלכות. אמרנו, לומדים רעיונות, אבל זה רמוז בתוך ההלכות. מעל 20 אמה פסול. למה? כי לא שולטת בו העין. לא שולטת בו העין. הביטוי שליטת העין, ביטוי חשוב מאוד בחינוך. למה? כשבן אדם לא שולט על הילדים שלו, כשבן אדם לא יודע מה הילדים שלו עושים, לצערנו הרב יש קלקול. אני אומר בכאב לב. יד על הדופק. ברור לי שאתה לא יכול להיות צמוד לילד שלך, אבל אתה צריך להיות יד על הדופק. כגון למשל, תרים טלפון לרב. אל תחכה שהרב יתקשר אליך כשהילד שלך כבר שבר חלונות בבית ספר. תבין, תתקשר אליו לפני כן. אתה תרוויח בזה שני דברים, דרך אגב. לכולכם, אני אומר לכולכם רבותיי, לדבר שיועיל לכם, אבא שמתקשר הרבה גורם שהרב יטפל בילד שלו יותר טוב. עכשיו כמובן צריך לא לדעת לעבור את הגבול, לא תקדח לרב בראש, כן? כל יום, אז מה אבא שלי, אז מה אבא שלי, תראית ממני מה הברית, מה אתה יודע? אם הוא יתקשר כל יום, אני מודיח הרשמית, הוא מציק. אם יתקשר כל יום, הוא מציק. די כבר, זה מוגזם, אני לא יכול לעמוד בזה, אחי. מה, אולי אתה רוצה להגיד לך, הוא עכשיו נטל ידיים, לא נטל ידיים? לא, זה מגיע, אי אפשר ככה. אבל להתקשר מדי פעם, להראות אכפתיות, לשבח מצד אחד על מה שאתה רואה טוב, ולשאול מה אתה אומר, מה אתה אומר על הילד ככה, מה אני צריך לעשות איזה משהו בתור אבא. לא, אל תיתן לי רעיונות. יש הרבה הורים שהם ידענים גדולים, תדע לך, באספת הורים, ההורים הכי מעפנים זה המורים. אדם שהוא מורה במקצועו, יושב ליד מורה, זה פשוט אורבן הבית השלישי. למה? שמע, אני חושב, שצריך ככה וצריך ככה וצריך ככה. אם אתה כל כך איש חינוך גדול, איך יצא לך כזה עקום אחד? איך? מה אתה מבט את המוח? מה אתה מחנך אותי עכשיו לחנך את הבן שלך? אתה מבין? כל אחד יש לו תורות חינוך. במקום זה, הורים לא צריכים להתעמת עם המורים. ההורים צריכים ביחד עם המורים לגבש עמדה. צריכים לגבש עמדה מה לעשות. איך? תאמין לי, אשתי מתקשרת למורות של הילדות. 10, אני אומר לך 10. הן ביחד מתכננות. אומרת למורה, בשביל מה תעשי את זה את? עשי את זה, סתם יעשה אותך רע. תשאירי את זה לי. את התפקיד הזה אני אעשה, ואנחנו נעשה ככה, וזה רק לתועלת הילדה. ואתה רואה שהילדה בסופו של דבר עולה על פסים טובים. לא טוב?
אם אתה שומע עכשיו...
תפקיד יוסיף לך מה.
אם הרב אמר איזה משהו לא טוב על הילד. אז אתה עכשיו תקשר. אני דיברתי עם הרב, הוא אמר, התקשרתי לרב
ואמרתי לו... לא הבנתי את המשל, עוד פעם, עוד פעם.
זה אם אדם מתקשר לרב, ואז
הרב אמר שהילד הוא בעייתי.
כן.
קשה, מה אתה רוצה?
אז מה, אבא יבוא לילד, תקשיב, הרב...
אתה גנוב אתה, זה ודאי, הכל מדובר פה מאחורי הקלעים. אם אין אפשרות אחרת, אז מתערבים גם חיצונית, אבל אם יש אפשרות, לא. רק בעזרת השם להעביר מידע, מה טוב, מה לא טוב. צריך שיהיה את התקשורת הזאת, זה משהו, בהמשך למה שהוא אמר. אני לא 24 שעות עם הילד שלי, אבל אתה יכול להיות עם יד על הדופק. אני עונה. לא כל דבר, אחרת זה יהיה מציק. אני מתקשר לאבא של תלמיד, התלמיד יחר לתפילה. נדבר עכשיו בתיכון, בסדר? התלמיד יחר לתפילה. בא אבא, למה הרב מתקשר ואומר לי שאתה לא קו התפילה? בוא נה, זה אבא גאון זה. מה? נו, מה אתה עושה? צחוק אתה, מה אני, הרב שלו לא יכול להגיד לו את זה? הרב שלו גם יכול להגיד לו את זה. המטרה שלי שאני ואתה ביחד נתקף עצה, אז מה עושים כדי לעזור לילד שיצליח יותר לקום? אז הוא אומר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, הבן שלי באמת יש לו בעיית כזאת וכזאת. או, לא ידעתי. באמת, הרבה פעמים בתור מורה אתה רואה שיש מידע מסוים שהיה חסר לך, אפילו, אתה יודע מה? לפעמים על צער מסוים שיש בבית. הורה, מורה, סליחה, לפעמים לא יודע שילד הוא יתום. למה? הוא לא יודע שהאבא התחתן בפעם השנייה, הוא ראה ביום הורים, אבא הוא הורים. הוא ראה בקבלה, באו שניים. איפה הוא אמור לדעת? הוא לא יודע, גרושים, לא גרושים, איפה הוא יודע? הוא לא חוקר. אז אם יש לו קצת שכל, אז הוא חוקר. אבל לפעמים אתה לא יכול לחקור כל דבר. אז עכשיו אתה לא ידעת את זה, אתה מתקשר. וואי, סליחה, לא ידעתי, באמת. טוב, עכשיו אני אתייחס אחרת. כל דבר כזה, זה נקרא יד על הדופק. זה נקרא מעל 20 ממש. שיהיה לך שליטה, שמקום שהעין שולטת בו. מקום שהעין שולטת בו, תגיד לי, כל בן אדם הולך ככה? מה אתה קרא כל הזמן מסתכל? תשובה לשאלה שלך. אתה לא מסתכל ככה כל הזמן. אתה, מדי פעם, אתה מתבונן כדי לבדוק, כדי לחקור. או, זה, עכשיו זה מה שרציתי אחרי לספר לפני ששאלת את השאלה. לצערי הרב, אני אתבייש להגיד את זה. בהרבה מקומות, יישובים קטנים, זה אחד המקומות הגדולים ביותר להתקלקל. מצד אחד, לגור בעיר הגדולה, יש את החשש להתקלקל מהחברה העירונית. מצד שני, יש סוג של קלקול מיוחד ששמור רק ליישובים קטנים. מה הוא? השעננות. השעננות. אחי, אנחנו ביישוב כולנו דתיים. הנה, כולנו דתיים. אז אין לי בעיה שהילדים שלו ילכו לילדים שלו, כי אנחנו כולנו... היה ועדת קבלה גם. היה ועדת קבלה, זאת אומרת, אנחנו טובים. אתה לא יודע אף פעם מה הוא חושב ומה הוא יודע. אתה חייב כל הזמן לברר. תברר. אבא, אני רוצה ללכת לחבר. סליחה, מי זה החבר הזה? לא, אבא הוא חבר טוב, לא טיפיתי שהוא יגיד שהוא, אבא זה חבר שמסניף בגיל העשר.
זה
שהוא
בקיד הגימל.
אה?
זה שהוא בקיד הגימל, זה 14, 15, אבא לא שחק כדורגל.
אז תראה.
לא, כללים במקרש. כללים במקרש, אני הולך חבר שלי. הוא הולך מביא אותו לסיים כמו מחשב, אתה יודע מה יש לו במחשב?
א', אני אגואיסט, לפני שאתה הולך אליו, קודם כל שהוא יבוא לפה. אתם למה? למה? תראה, אני לא יכול להיות 100%, אני מנסה להגיד לך איך אני פועל ביום יום, איך אני מנסה?
מה
הבא
שאתה
להגיד? אם הבא שאתה
גם חושב ככה?
אז נזכנו, לא אני רוצה להגיד לך! אתם יושבים עכשיו במעבדה, אתם כאילו עכשיו יושב מולי, אמרתי לך, הקוד שלי לשאלה שלך זה כמו הבן איש חי המפורסם. הבן איש חי אומר שישתדל בן אדם לא לתת העשירים מבית הכנסת. יעני, אל תדפוק את העשירייה האחרונה. יש עשרה בבית הכנסת, אל תצא. אז כולם שואלים, אז איך נצא? אל תדאג, לא ראיתי בית כנסת אחד שנתקעו בו אנשים. תמיד יצאו, יתעו את הבן איש חי ויצאו. למה? עד יאתה. תמיד. אז ההוא יתקע וההוא יתקע, אז אתה תביא ילד אחר. עכשיו, אני רוצה להכיר את הילד הזה. למה? כי באמת יש ילדים מסוכנים. יש ילדים
ש... לא חייבים אותו, הוא בא לך הבית.
אתה שומע אותו. אתה שומע, לא פרצוף תחמן, אתה שומע את הדיבור שלו. יש לך ילד שהפה שלו לא נקי, אז אני מעדיף שהילד שלך. אני לא אגיד לו, תתרחק ממנו 30,000 קילומטר ותבזה אותו. לא, לא זה אמרתי. אבל לבית שלו אני פחד לשלוח אותך, כן? אותך אני פחד לשלוח. עכשיו גם כשאתה משוחח עם הבן שלך, אתה קולט איזה אווירה. אבא, יש לנו ככה וככה בכיתה, אבא שלנו, אז אתה קולט כל מיני שמות. שמעת שמות? תקלוט אותם. אתה יותר מדי שומע שבקשר לאלימות ולמכות זה משה. אני אומר, משה, סימנת אותו, אתה יודע, זה בעייתי זה. ההוא זה ככה, ההוא זה ככה. עכשיו יכול להיות שהבן שלך מגזים, יכול להיות שזה, אבל אני זכותי להיזהר. אני לא שמתי תווית על משה, ומעכשיו אני אתעק ברחוב שמשה הוא רשע. אבל זכותי לא לשלוח את הבן שלי למשה, כן? זה זכותי. מה? אני מנסה להיזהר. אני לא מפעיל שבק ניקים, אני לא הולך אבל מדי פעם ללכת. מדי פעם ללכת, או האמא או האבא, ללכת לבית ספר או לתלמוד תורה, איפה שהילד לומד, להיכנס. לא להיכנס כדי לחקור. להיכנס כדי להראות שאתה כאן. להראות שאתה כאן. זה רק שלי היה, אסור לך על זה. נהחנקתי כבר מהסוגניות האלה. עושה את הסוגניות חצי גודל. אמרו לי ש...
שלא יקופו
לו. באמת, יכלת עכשיו להציע עם פומרנץ חבר על הזמן. אם היית מביא פומרנץ אחרי הסוגניות. טוב, בקיצור רבותיי, עד כאן שליטה. אין לנו... תראה, בחינוך, אני אגיד לכם את האמת. מי שמחפש בחינוך אלגברה או מתמטיקה, שישכח מזה. אין. אין. חינוך, אתה משתדל. משתדל, זה לא מערכת מרובעת, זה מערכת מאוד עגולה. אתה צריך לחבק, לנשק, ואולי זה יצליח, ואולי לא, ולהשתדל, ולהחכים, אבל אף פעם אין מצב של לעצור הכל. אבל במפורש, יש בעיה קשה מאוד ביישובים. יש לי כמה חברים שגרים, אומרים, יש בעיה קשה, כי דווקא בגלל השעננות הזאת של אפשר ללכת לכולם, וכולם חברים של כולם, אז לפעמים חברים של כולם נוצרים חברים, יותר מדי חברים. אני דיברתי איתך על הגיל המסוים? לא דיברתי איתך, דיברתי רק כשאתה יכול. כשאתה לא יכול, אז גם אני כבר לא יכול לדבר איתך, נכון? אז נדבר אז, מה עושים כשאתה לא יכול. אבל עכשיו אנחנו מדברים כשאתה יכול. אתה עוד לא נולד לך הילד. תפוס הראש, איך לחנך את הילד שהוא לא יגדל שמגיל 15 הוא אומר לך תקפוץ לי. אתה מבין? יש הרבה פעמים מצבים שאתה בידיים שאתה קובע לילד בגיל 4, שהוא כבר יגיד לך בגיל 10, לך ממני. לא רוצה לשמוע לך. אבל אם אתה חכם, אתה מכניס אותו מראש לתלם הזה. אין בזה הבטחה. אין הבטחה בחינוך. יש השתדלות. בסדר? בוא נמשיך. נרות, נרות החנוכה. אולי אחד הרעיונות היפים ביותר שיש בחנוכה זה הנרות. אמנם עכשיו שינו לנו את זה. כל החיידים ששינו אותה, אנחנו מדליקים בשיימן. מדליקים בשיימן. אבל פעם היינו מדליקים בנרות. איזה נרות, אחי? שעבה. ואיזה צבעים היה להם? צבעים שונים. וזה בשיטת החינוך, אב טיפוס. למה? הילדים שלנו, הנרות הללו, קודשם זה הילדים שלנו. הנרות הללו יש להם צבעים שונים. כל ילד שונה. זה יותר חכם. אתה רואה, יש ילד יותר חכם באותו בית. באותו בית. דרך אגב, אצלנו בשכונה יש ילדים כאלה, בנים לאותה משפחה, הפרש של שנה אחת ביניהם, הילד הקטן, וזה יותר מסוכן, אם הילד הגדול, אז לא נורא, כאילו, פחות נורא, אבל הילד הקטן מבריק, הילד הגדול לא טיפש, אבל לא מבריק, לא מבריק. ואז ההורים עשו בשכל גאוני, הפרידו אותם, לא שלחו אותם לאותו מקום לימוד. למה? כי העימות הזה כל הזמן של, אתה מבין? אתה לא כמו, אתה לא כמו, אתה לא כמו, הילד הגדול היה בטוח קורס. היה בטוח קורס, למה? כי כל היום היו שומעים שבחים, זה אותם מורים, זה אותם רבנים. אתה מבין? עד כדי כך שאתה כבר מתפרק, אתה לא נעים לך. הילד הגדול היה נשבר. הורים גאונים. למה? הם תפסו את השיטה הזאת. הילדים הם... לא, אצלי כל הילדים לומדים בית ספר ככה. למה? איפה כתוב את זה? שענרו. איפה כתוב? אם הבית ספר הזה מתאים לילד מסוים, והבית ספר השני לא מתאים לאותו ילד. למה? כי הדרישות של אותו בית ספר גבוהות מדי. בכלל, כל היום דרישות. סיפרנו היום בבוקר. היום הדרישות מילד בגן זה להיות עם פסיכומטרי. שאני, אתה לא מתקבל לגן חדווה, אם דיין לך 800. מה זה שוב כאלה? האיש, ערר קצת לעס, אין לנו קצת לסבוח עברי. מה, אתה יודע מה היינו עושים אחי בגן? שוותיות, שקובבות, עניינים, עושים עמודות, מה, כמו צריך. אז אתה גודל נורמלי, אבל אלה גודלים כל היום מספרים, מספרים, עד שנמאסתם כבר. טוב, עכשיו, בדבר הזה, אם בן אדם יודע את זה מראש, הוא יודע להתייחס לכל הילדים, לכל ילד כמובן בהתאם. הילד הזה צריך יותר רכות. הילד הזה, תן לו מילה אחת, הוא בסדר. הילד הזה, אם לא תהיה פלפל איתו, וואי וואי, סובב אותך אחי. הוא גם פלפל. הילד הזה, וואי, אם אתה לא יודע איך לעבוד איתו, הוא יסובב אותך על האצבע הקטנה שלו. אז כל ילד אתה צריך לתת לו, למשל, הערה צינית לילד א' מעולה, ילד ב' קברת אותו. גם בשלוחה דרך אגב, אני מעיר הערה קטנה, אבל כדאי לשים לב אליה, יש בשלוחה כמה וכמה סוגים של אנשים. כרגע נדבר על שניים. יש חבר'ה מאוד ממולחים, מאוד ממולחים בשכל שלהם, שנונים מאוד, חדי שכל, חדי לשון, נכון? אחד מהם לדוגמה. ויש לעומתם ילדים אחרים שהם לא מפגרים, אבל הם חלשים. הם לא מסוגלים. אז הם לא מסוגלים, הם לא מסוגלים להיות באותה רמה של שנינות כמו הראשונים. יד למעלה בבקשה, הראשונים. בקיצור, אז מה יעשה? צריך לשים לב רבותיי. כשאתה רוצה להיות חד לשון, תהיה חד לשון עם אחד שהוא מולך. אחד שהוא מולך, בצחוקים, בכיף, יעני תלטשו את החרבות שלכם אחד כלפי השני, אין לי שום בעיה. לא עולה כסף, למה? כי זה בכיף, אנחנו, אתה יודע, עקיצה מימין, עקיצה משמאל. אבל כשאתה תופס בן אדם שהוא חלש, א', זה לא פייר, פייט, לה, כאילו, אני מה אחי, מה, זה כמו שילד בכיתה י' ב', יריב עם ילד בכיתה א', וגיד לו, נצחתי אותו. מה זה טיפש? הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל שנון, והוא לא נתן לחבר שלך שכל שנון. אז מה, אתה עקצת אותו, וואלה, והוא לא הצליח להעביר לי. איזה גאון. אז חבל, כאילו אתה תיכנס, תיכנס במי שמותר לך להיכנס. ראית בן אדם שאתה תוקף אותו פעם ראשונה בציניות, והוא עומד עמום. אתה תוקף אותו פעם שנייה, אתה רואה שהוא עומד עמום, חלאס אחי, תרד ממנו, אתה יותר לא תוקף אותו. למה? כי אסור לך לתקוף אותו, כי זה לא פייר, אתה הורג אותו, למה? הוא לא בנוי לזה, בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני, רבותיי, צבע של כל נר שונה, אבל הגובה של הנרות חייב להיות שווה. היחס שלי כאבא, היחס של האמא כאמא לכל ילד, חייב להיות שווה בתכלית השוויון. אין מצב שאתה אוהב ילד אחד יותר מילד אחר. אין מצב, אין קשר בין טובתו של הילד, תועלתו של הילד, צדקותו של הילד לבין אהבה. אני יכול לאהוב אותך מאוד. סיפר לי אחד, שהוא קרא לבת שלו, שהתחילה קצת לעשות שטויות, אמר לה, ביתי, אני אוהב אותך מאוד. אם תתנהגי בהתנהגות הזאת, אני חייב להוציא אותך מהבית, אני אבכה עלייך, אני אבוא איתך, אני אבקר אותך, אני אקבל אותך, הכל, אבל לא תוכלי להיות פה. אני אוהב אותך, באמת אוהב אותך, לא, כואב לו הלב מאוד. זה מקרה, עזוב, לא, ידעתי שזה ימשוך ישר דיון לכיוון היציאה מהבית.
לא,
לא, רציתי, מה, מה? רגע, אתה מהשנונים שאני די עם...
אני
אחר
מהפגרים.
תדיר, אתה תגיד לי איך אני... טוב, אתה אלה טובה, שהשם ישמור אותך. בסדר, בקיצור. אז אני מזפל בך אחר כך. קיצור, תכלס בשטח, בלי להיכנס כרגע לנקודה של היציאה מהבית, אתה רואה שאפילו, מה שלקחתי מהסיפור, אפילו אם אתה הגיע המשלב שאתה נגיד, חס ושלום, מוציא ילד מהבית, אתה עושה את זה בכאב, אתה בוכה עליו. אתה בוכה עליו. למה? שאלה יפה, אבל היא לא הנושא של השיעור שלנו. באמת, אני לא צריך לך, כי התפרק לנו את כל ה...
מוטיב,
נדבר על זה בהמשך.
בסדרה של
שיעורים. לא, זה לא בסדרה. זה מחוץ לסדרה. זה בהפסקות. בקיצור, אז אותו מערכת עובדת, רבותיי, בכל המטרות, בכל השלבים. ילד צדיק, ילד רשע, ילד חלש, זה לא קשור. ילד יביא לך ציונים מצוינים. ילד יביא לך ציונים על הפנים, אתה אוהב אותם במקביל. למה? גובה שווה. אומרת הגמרא, לעולם אל ישבני אדם בין הבנים. למה? ראינו מה קרה ליוסף והאחים. לא שיוסף והאחים רשעים, לא שיעקב אבינו טעה, אבל אנחנו לא בסדר. אנחנו צריכים להיות ישרים כלפי כל הילדים. דרך אגב...
זה לא מה שאתה יכול להגיד, זה רגע, כאילו, זה לא מה שאתה תגידי בשיעור.
אם אתה תדע להעריך את הילד החלש בזכות החולשה שלו, אתה תאהב אותו בדיוק כמו הילד הגדול, כמו הילד החזק. למה אתה מעריך את הילד החזק? אני אגיד לך למה? כי אתה אבא לא פר. אתה מעריך לפי ציונים. אני אתן לך מקרה יבש קיצוני, תגיד לי... איך אנשים מסוגלים להיות כאלה רעים, וזה אמיתי וזה מצוי. ילד אחד נולד גאון. כל הציונים שלו 100. ילד אחד נולד חלש. כל הציונים שלו 60. האבא לרוב יאהב את הילד החזק יותר מאשר את הילד החלש. אתה יודע למה? כי אבא הוא סוציומט. כי הוא מתגאה בו. כי הוא מקבל ממנו כבוד. כי המורים כל הזמן אומרים לו, וואי, אתה אבא של זה? וואו, וואו. אז הוא בגלל הוואו וואו הזה, שורף ילד אחר. תגיד לי, הילד השני הוא לא וואו וואו, השישים שלו זה מסכנים, עלו לו בדם, הבן אדם ירק דם בשביל להגיע לשישים שלו, למה אתה לא מעריך אותו? ככה צריך להעריך ילד, אני אגלה חסות, הרבה פעמים השישים יעקב תמר. אם אתה תיתן לו את הכוח הנכון, אתה יכול לעבור תמר. תן לו רק את האהבה, את החום שלו, מה שהוא צריך. שתראה, כל מה שאני אומר כאן, זה תנאי מעבדה. ברור שבבית לפעמים אנחנו טועים, אבל גם מזה אסור להישבר. ילד שיקבל כמה טעויות של ההורים שלו, לא ימות מזה. העיקר רק אל תהיה שקוע ב... אל תהיה עקבי בטעויות שלך. אל תתפור אותו. אל תחנוק אותו. נבלת, נבלת, אנחנו לא מושלמים. גם בתור אבא מותר לא להיות מושלם. אבל לפחות אל תהיה עקבי בזה. אל תשגע את הילד כל יום. אני מבטיח לך אם אתה תגדל ככה, אתה תרוויח ילדים מתוקים. הרבה פעמים, תראה, אנשים לא אוהבים להתחבר להפסדים, אוהבים להתחבר להצלחות. תראה, כשמשהו הצליח, אני אעצתי לו. הגיעו את הזוגניות האלה, נכון? מה זה טובות? זה אני אמרתי לבנות. מה, הזוגניות האלה זה מעל הפנים. לא, זה לא אלה שאני אמרתי לאנשים. קנה ממקורת אחרת. למה, למה, למה הוא צריך להגיד את המשפטים האלה? כי כשיש הצלחה, אני משתתף עם ההצלחה. אני שותף. אם אני שותף, אז אני גם מקבל רווח מזה. ילד גאון, אתה לא שותף לזה. מה אתה רוצה? השם ילד אותו ככה. השם קבע אם הוא יהיה גאון או לא יהיה גאון. זאת, מה תגיד לי? אבל הגמרא כותבת, הגמרא כותבת שהחוכמה זה מהאבא, בבקשה, כן, אז גם הטיפשות מהאבא, מתוק שלי. אם החוכמה זה מהאבא, אז גם הטיפשות זה מהאבא. אז איך זה יכול להיות? זה אותו אחד. אז אתה אשם, אתה אשם בזה שהבן שלך טיפש, אתה אשם בזה שהבן שלך גאון. לכן אמרנו בדברים האלה, יחס שווה לכל הילדים, במיוחד יחס חיצוני. יחס חיצוני. לא ייתכן שאתה תחבק ילד אחד, ילד שני לא מקבל ממך חיבוקים. למה? לא יודע, אני אגיד לך את האמת הרב.
יש לך ילד שלא אוהב את החיבוקים, יש לך ילד שאוהב חיבוקים.
כבוד הרב, ילד שאומר לך שהוא לא אוהב חיבוקים, זה ילד שזקוק לחיבוקים הכי הרבה. אני לא מדבר איתך עכשיו לתפוס ילד בגיל 21, באמצע אחי, בואי עם הכפרה תיתן לי שיקה. אז הוא מסכן, הוא כולו מבעס, כולו בן 21, תמיד. כולו מרגיש מלך העולם, פתאום אם אתה מבעס אותו ברבים גם. בסדר, אז זה לא אמרתי. אבל בבית, תושיב אותו עליך, עוד הפעם, נתחיל מזה מגיל צעיר, תפוס ילד בן 17, בוא תשב לי על הברכיים, לא נראה לי שזה מתאים. נראה לי שגם במקרים מסוימים זה ישלח אותך לכל מיני מקומות. אבל אחי, בוא תתחיל כשילד... קיצור, למסקנה רבותיי, יחס שווה לילדים, כולל יחס בביטויים, כולל יחס בחיבוקים, הכל, כל הדברים האלה, בטח ובטח בקנייה של דברים. וכאן אנחנו מגיעים למוקש. הרבה אנשים מפרשים לא נכון את מה שאמרתי, ומה עושים? קונים שווה לכולם. היה לי חבר, היו לו 5 ילדים, קנה 5 אופניים. 5 אופניים. תפר לכולם אופניים. אני לא תגיד, אתה משוגע? זה לא שיש לך ילד בן 20, ילד בן 10 וזה. זה ברור, גם אני לא אתן תלת אופן לילד בן 17. אבל יש לך ילדים שהם מרחק של שנה. ומה אתה יודע, איזה מלחמות הם יעשו על האופניים? אתה משוגע? אבל זה דווקא בגלל זה. דרך המלחמה על האופניים, הם ילמדו להתחלק. דרך החלוקה הזאת, הוא ילמד שבחיים הוא לא היחיד. אדם כשהוא נולד הוא בטוח שהוא היחיד. לכן תמיד תראות אותו, אבא שלי. עכשיו אתה מתלהב מהאבא שלי, אז אתה שמח. אבל למעשה הוא אומר לך, אתה השפחה שלי בעצם. קיצור, אתה מבין? אבא שלי זה ההוא שנותן לי ועושה לי. קיצור, אני באמצע, וכולם נותנים לי שירותים. כמו השרת בבית הספר, כמו המנקה, אותו דבר, כולם משרתים אותי. ככה האדם גדל, ברגע שיש לו עכשיו אופניים לפני ילדים, אז הוא מתחיל להתקדש עם אחיו, כי יש עוד איזה אקואיס פה בצד. סמנה זה איתו. אותו, אתה יכול לשנות את זה מאופניים, היום כבר אופניים, אף אחד לא יודע מה זה. היום יש רק מחשבים, יש לך עניינים, אנשים כבר לא יוצאים בחוץ. כולם קבורים בתוך הבונקרים, תאמין לי. אני צריך כמו הבאסות הבאסות, זאת אומרת, יש רובעים מיוחדים של אנשים שעובדים, שיש להם הכל בבניין שבו הם נמצאים. זה בניין ענק, יש בו הכל, יש בו מתחם באמצע למשחקים, הכל מתוזמן לפי התקתוקים של השעון. המקום עבודה הוא במקום המגורים, באותו בניין ענק, כי הרי מה הקטע? הרי אתה גר ברובע א' בניו יורק, ואתה נוסע 3 שעות לשם כדי לעבוד, ואז אתה חוזר, במה השגעון הזה? קום, תעבור כמה דלתות, אתה במשרד שלך, הרי המשרד, במי האמריקאים, במה עובדים חוץ ממשרדים? אתה תעבוד מפה, תעבוד משם, דהו, סדרו להם את הכל, אתה לא יוצא, הכל, כסף, 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 רק כסף בארצות הברית. אז אנחנו לא עובדים ככה, אדם צריך לדעת שעוד כמה דברים בחיים, אבל מה? שכחתי מה רציתי להגיד. מה הקשר?
לא
הייתי מחוצה. אה, אופניים. אופניים. פעמוד, שהכוח. בקיצור, אופניים. אה, אתה יודע את הסיפור, עשה לי נפסיק ספר. בקיצור, אז האופניים. אופניים זה מחשב, זה גלגיליות, סקטי, מה שאתה לא רוצה. כל מכשיר, כל מכשיר שיש בבית, תדאג שהוא יהיה בשילוב. עכשיו, טוב, זה לגבי אופניים. אבל מה לגבי בגדים? טוב, אישה, אני קונה לך בגדים ותתחלף עם אחיך כל הזמן. לא צריך להגזים. לא צריך להגזים, אבל, תגיד לי, האם זה צודק שאני, נגיד שדניאל וישי הם אחים, האם זה צודק שאני אקח היום את דניאל לחנות ויקנה לו מכנסיים ולישי לא? זה לא פייר, אבל לא קניתי לו, מה? איפה השוויון שדיברנו?
אם זה לקח על החג לשבת או משהו, אתה צודק, אבל אם זה סתם שנקראו לו המכנסיים, אז תקנה לו.
יפה מאוד. טעות נפוצה של רוב האנשים ועוזרים לזה הילדים בצעקות שלהם, אבל זה לא פייר, אבל לי אתה לא קונה. אז הרבה פעמים מה הם עושים? הם חייבים, אם קונה עכשיו, באמת, אני חייב רק לפנות לדניאל, רק לדניאל לקרוא החולצה. אז מה אני עושה? קונה לדניאל. ועל הדרך אישי מוכה, אז יאללה, אני אקנה גם לך. אבל זה לא טוב. בקיצור, אז זה לא פייר, אבל זה כן פייר. למה זה כן פייר? יש צדק. מה הצדק? שכשלך אתה תצטרך, אז נקנה לך ולא לדניאל. כאילו, זה דבר מאוד טבעי, אם אתה משווה את הילדים בצורה הזאת, זה שוויון. אמנם לא פשוט, צריך קצת ללמוד כמה שיעורים באלגברה כדי להגיע לשוויון הזה, אבל בעזרת השם, האמת היא לא הספקנו הרבה, יש על מקום החנוכיה ועוד, אבל בעיקרון, לזכור טוב. מה זה? באמת לא הספקנו הרבה, אה? זה פעם הזה, שיעור על הפנים. בקיצור, איך שלא יהיה רבותיי, יהיה רצון שקדום יכול לזכה אותנו, לדעת. לחנך את הילדים שלנו וחינוך הילדים שלנו, רבותיי, מתחיל איפה? היום, אצלכם, היום. ש...
שאתם עדיין ילדים. ילדים, אל תיפגעו בביטוי הזה. ילדים זה סטטוס. זאת אומרת, אתם עדיין ילדים של. אתם עדיין דרג ב' בבית. היום תסתכלו, לא, תסתכלו היום על עצמכם כילדים. צלמו את עצמכם כילדים. מחר תהיו אבות יותר טובים. מחר תחשבו יותר על הילדים. אל תהיו מפגרים ותגידו, אז כל מה שהילד יגיד אני אתן לו, כי אני אבא טוב. זה לא אבא טוב. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם. יש נשים שמרוב הרחמים שלהם מבשלות את הילדים שלהם. אנחנו לא רוצים להיות מאלה, אנחנו רוצים להיות הורים נורמליים, הורים ממוצעים. שם יעזרם הדבר כבוד שמו. ברוך אדוני לעולם.